שבוע טוב לכולם.
איזה שערות האלה אימא?
שבוע טוב. באמת אחרי 11 שיעורים כבר, אנחנו ממש קוראים לשנה, אז הפעם הנושא הוא לב טוב. ודווקא המידה של לב טוב זה מידה של דברים לא ברורה, שהיא משהו שיותר בין השורות, משהו שנמצא שם בין הדברים. אפשר להגיד גם שזה מידה שהיא המנוע של הכל. אני חושבת שכל מי שיצא לו להכיר את אבא ראה שאם הוא ניסה לחשוב מאיפה כל הכוח הזה מגיע, הרי אבא היה פעיל בהרבה הרבה דברים ובכל החיים, ובמיוחד גם אפשר לראות בשנים האחרונות שהוא יצא לפנסיה, את כל הפעילויות, את המוטיבציה, את האנרגיה, את מה שכל הזמן לרוץ מדבר לדבר, לעשות הכל, לא לוותר על שום דבר. הרבה אנחנו מדברים על ההתנדבויות שהוא עשה, ועל מה שהוא עשה במילואים, בצבא, מה שהוא עשה במד"א, בתור חובש, כל הדברים הגדולים, כל הסדנאות שהוא העביר. ודווקא זה יפה להסתכל גם בדברים המעשיים של היום-יום, ואם זה כש... אני זוכרת שבכיתה ט' אימא לא הייתה בארץ, ואז פשוט אמרתי לאבא, וואי, יש לי חלום שיהיה בריכה קרה בקיץ, שזה כיף להיכנס לבריכה. באותו יום הלכנו לכפר השעשועים, אני חושבת, פשוט קנינו בריכה, ככה עשינו הפתעלים, כשחזרה פתאום הייתה בריכה גדולה בבית, אבל באמת, באותו יום אנחנו קנינו בריכה. זה דבר קטן, אפשר להגיד, אוקיי, זה לא עכשיו להציל אנשים באבולנס, אבל דברים קטנים של אם יש לך איזה רצון טוב, אז אתה לא מכבה אותו. אם יש לך רצון טוב, אפשר לראות את זה גם בדברים קטנים, זה לא רק שהוא רץ ברגע שהוא רצה, עכשיו משהו עניין אותו, אז הוא עכשיו הלך ועשה את זה, והלך והקים את העמדת משניות. זה גם בדברים הקטנים, שאם עכשיו היה לו איזה משהו שהוא נורא אהב, אז הוא גם הלך לקורס בישול בתדמור, בשביל לפתח גם את הכישרון הזה. הרבה פעמים אנחנו חושבים שבשביל להתקדם בחיים, בשביל לעשות דברים גבוהים וגדולים, זה עכשיו אני אעבוד רק על החסד שלי. אני אעבוד עכשיו רק על לעזור לבן אדם הזה, לרוץ מדבר לדבר. אם עכשיו יש לי... כאילו, לפעמים אנחנו חושבים שהבן אדם הצדיק, הצדיק האמיתי, זה צדיק גמור, זה בן אדם שמכבה את הרצונות האישיים שלו. שהוא מכבה, שהוא בן אדם כבוי כזה, שהוא יותר מתמקד רק בדבר הגדול, דבר שמעליו. ואני חושבת שהמידה הזאת של לב טוב, זה משהו שהוא נורא חזק. זה מידה שאם יש לך אותה, אם בפנים באמת הלב שלך טוב והרצון שלך טוב, אז בטוח תהיה בן אדם טוב. בטוח תעשה דברים גדולים וטובים. לא צריך עכשיו כזה להצטמצם לאיזה מעשים אתה עושה כל יום, ועכשיו מה עשית בדיוק. אלא אתה בן אדם שפשוט מה שדוחף אותך זה רצון לא טובים. אז בעזרת השם שנזכה גם באמת מאוד מעט בזה שהוא לא חיבה את הרצונות שלו והוא הלך אחרי ועשה דברים גדולים מאוד. בעזרת השם נזכה באמת לעשות דברים טובים ולחפי הרצונות הטובים שלנו.
אתה
עוד לא שומעת את הפתיחה שלי.
לראות אותך מגיב אחרי הפתיחה. בואי, תביאו את הפעים. אז לאור כבר הערה של הרב לפידות, הוא כנראה קורא אותי או קורא אותי, אני לא יודע איך להגיד, אבל... אתם יודעים שנאמר בתלמידותיי יותר מכולן, עכשיו למדתי פירוש חדש, מה זה תלמידה יותר מכולן, כן? כל מלמדי השכלתי מתלמידותיי יותר מכולם, אני רגיל להגיד את זה כיוון שאני לומד הרבה מתלמידות שלי, אז הפעם התלמידה יותר מכולם, היא כבר לקחה לי 80% מהשיעור של הערב, אני עכשיו אנסה להשלים כמה פרטים קטנים. בסדר, זה לביא, זה בסדר. אבל ובכל זאת יהיו כמה נקודות שבמהלך אנחנו ניגע בדברים שלביא העלתה, ורק תראו עוד כמה מתואמים בחשיבה המשותפת, זה בסדר. אני דווקא הייתי רוצה להתחיל בסיפור, כמו שידוע לכם, בסיפור זה תמיד נשמע יותר טוב, והם לא זוכרים כלום מהשיעור, את הסיפור תמיד זוכרים וזה יתרון. סיפור יפה בהגמרא, מסכת שבת, יש גם זה במקור אחד, סיפור גם ידוע, תנו רבנן, אדן חברו לקו זכות, דנים אותו לזכות. ומעשה באדם אחד שירד מגליל עליון, ונזכר אצל בעל בית אחד בדרום, שלוש שנים. ערב יום הכיפורים אמר לו, תן לי שכרי ולך ואזון את אשתי ובניי. אמר לו, אין לי מעות. אמר לו, תן לי פירות. אמר לו, אין לי. אמר לי, תן לי קרקע, אין לי. תן לי בהמה, אין לי. תן לי קרים וקסתות, אין לי. הפשיל כליו לאחוריו והלך לביתו בפחי נפש. זאת אומרת, הסיפור פה בפשוטו, אני חושב שהוא גם ידוע, אבל כן, יש פה אדם, לא מדובר בו כמו היום, שאדם מגיע לעבודה וחוזר הביתה בערב, אדם מהגליל עליון, חיפש עבודה, מצב קשה, הגיע לאיזו חווה גדולה בדרום, שזה אדם עשיר, ועובד אצלו שלוש שנים, לקראת יום כיפור, לקראת החגים, הוא רוצה לחזור הביתה. אז אחרי שלוש שנים מגיע לו שכר, הוא לא רוצה לחזור הביתה ב... ידיים ריקות, מה אגיד לאשתו, חיכתה שלוש שנים הילדים, הם היינו מספיק דפים? יש השפעות גם בדפים.
זה מה
שאמרתי, יש לי דפים. אם יש השפעות, עושים אחור בגלל שאנשים באים לזה. כן, אז הוא בא לבעל הבית, מבקש שכר, אדם משאיר, החווה פעילה, והאדם אומר לו, אני מאוד. אומר לו, אוקיי. אדם מתון, אומר לו, אוקיי, תן לי פירות. אין לי. הוא רואה את כל הפירות על העצים, וכתוב, והכל. תן לי קרקע. זה הוא לא יכול להגיד שכבר הלך לו, בגלל שהקרקע נמצאת. אין לי. מסתכל, רק הקרקעות נמצאות, ואומר, אין לי. תן לי בהמה, אין לי. זה מה, אוקיי. אז תן לי מהבית, קרים קסתות, אני למכור אותם בדרך, פחות אין מה שאני למכור. הוא אומר, אין לי. עכשיו היינו מצפים פה שיהיה איזה כללה עסיסית. מה זה, אין לי, מה? אבל הבחור שלנו הפשיל כליו לאחורה, הוא לקחת תרמיל, והוא הולך הביתה פחי נפש, הוא יודע מה מצפה שם אשתו, זה כנראה לא יהיה הכי שמח. אחרי שלוש שנים, אבל הוא הולך הביתה. לאחר החגל נטל בעל הבית שכרו בידו, ועמו מסוי שלושה חמורים, אחד של מאכל ואחד של משתה ואחד של מגדים, והלך לו לביתו של אותו פועל. מגיע אליו שם מגליל העליון, אחרי שאכלו ושתו נתן לו שכרו. אמר לו, בשעה שאמרת לי תן לי שכרי ואמרתי אין לי מרות, במה חשדני? זאת אומרת, חשדה לי לא בכיוון ה... זאת אומרת, אולי הוא חושב, מה אמרת? בטח משקר אותך, אומר לו, לא. אמרתי שהם הפרקמטיה בזו לזמר לך, ולקחת בהם. אולי יכול להיות שבאמת הבוקר היה לך איזה מסחר מאוד מאוד בזול, ואת כל המזומן שכבר נתת שם בשביל לקנות. אוקיי, וששמעתי, אמרתי, שאמרת לי, תן לי בהמה, ואמרתי לך, אין לי בהמה. במה חשדה אני? הרי היית פה בהמות. אמרתי שם המוזכר בידי אחרים, ולכן הם עכשיו בזמן ההשכרה, אתה לא יכול לקחת. בשביל שאמרת לי, תן לי קרקע. אתה ראית את הקרקעות. ואמרתי לך, אין לי קרקע במה חשדני. אמרתי שם המוזכר ביד אחרים, ולכן אתה לא יכול למכור לי אותה. תן לי שאני אוכל למכור אותה, ביד אחרים. ובשביל שאמרתי לך, אין לי פירות, במה חשדני, והרי ראית פה פירות בארגזים. אמרתי שהן אינן מוסרות, ולכן לא תיתן לי. דבר שהוא טבע.
זה תמיד היה לי קשה, אז שיהיה
זה,
ניתן.
אתה נעבור עליו. ובשעה רבנים לא מקשים פה קושיות. יש פה, זה חלק מהכללים של זה. בכלל רבנים לא מוזמנים פה, אבל... לא, כן, הזמינו את זה בסדר, רב, אני...
השורים חקפתם ואינם משיבים
זו... בסדר, זה...
כתוב אומר ורבר, כיצד השורים...
אדם מקשה, אני מגיב. הלאה. בשעה שאמרתי לך, אין לי קרים וקסתות, במה חשדני, אמרתי שמה הקדיש כל נכסיו לשמיים. אמר לו, עונה לו, בעל הבית, העבודה, שבועה, כך היה. באמת, התרתי כל נכסה בשביל אורקנוס בני, שלא עסק בתורה, וכשבאתי אצל חבריי בדרום, מתיעו לי כל נדרי, ולכן מתברר שהכל באמת לא היה שלי, הכל היה נדור, לא יכולתי. ועכשיו התרתי, ולכן אני עכשיו מביא לך. ואתה, כאשר שדנתי לזכות, המקום הדין לך לזכות. עכשיו, היה סיפור כזה בגמרא, בלי להיכנס באמת לפרטים על השאלה היפה שאלת, אלא אמרו, לא יודע, אבל אם זה היה נדור, אז הוא לא יכול היה, זה אולי התשובה, ברוך אתה עולם שכל נבוא. השאלה, מה הסיפור הזה עושה לנו? עכשיו, אני עוד אחמיר את זה, אולי נגיד בשלב ראשון, נראה לך שיש פה איזה אדם, בכלל לא מעל מעדן, זאת אומרת שהפועל, אני מדבר כאן על הפועל, לא על בעל הבית. הפועל הזה, אף אחד מאיתנו לא רואה את עצמו מסוגל לתפקד, לחשוב במושגים כאלה. אם כל אחד מאיתנו היה עובד אצל מישהו 3 שנים, וסוף סוף הוא הולך ובא ומבקש את השכר ואומר לו, שמע, אין לי, והחווה פעילה, אתה רואה שאדם מיליונר. הוא אומר, אין לי זה, היה מרבית שם כללות, אמר המשטרה, לא יודע, מה מתחיל להשתולל? האדם הזה הולך בשקט, נוסע הביתה, זה נשמע כאילו זה לא משלנו. עכשיו, נכון הוא שיש, תראו למד את החתם ספר, הוא מביא איזה מסורת, מעשה באדם אחד, הוא כותב, אין תשובות הרימה מפנו, סימן סמכדר שכתב בשם שאילתות, שאותו בעל הבית היה רבי אליעזר בן הורקנוס, זה אפשרי עם השמות, והשכיר היה רבי עקיבא כשהיה מארץ. אם זה מתאים לרבי עקיבא כשהיה מארץ, לא ניכנס פה לשאלה, זה דיונים אחרים, הוא מאוד לא ידוע מה קרה עם רבי עקיבא באותן תקופות, אבל זה מאוד מתאים לי לבוא ולהגיד, הבנת למה זה לא שייך אליך? כי רבי עקיבא גם כשהיה מארץ, היה איזה אדם בלב מיוחד, בעולמות עליונים. אחר כך הוא רק היה צריך להתחבר לתורה, ומיד המריא כמו מטאור. אז מה אתה רוצה מאיתנו? סגור את העניינים. ומה באמת המסר של הסיפור הזה לנו? הרי אין סיפור בגמרא שלא מסר לנו. אני רוצה לצאת טיול בכיוון אחר, ולהתחבר לסיפור, דרך המבט שהמהר"ל רואה אותו, ולפני זה צריך מקדמה קטנה. כשאנחנו באים למידות, יש לנו בסיס שהיום אחרי צהריים קראנו אותו, בפרקי אבות, פרק ב', היום אחרי צורה מהפרק ב', ושם סיפור באמת אולי משנה גם מאוד חריגה שמספרים על 5 תלמידים, היו מקור 2 לרבי יוחנן בן זכאי, רבי אליעזר בן הורקנוס, רבי יהושע בן חנניה, רבי יוסי הכהן, רבי שמעון בן נתנאל, ורבי אלעזר בן ערך, ודילגתי על המשנה שהוא מספר בצורה מאוד חריגה כל אחד מה הוא השולד אותו, וכמה ענה מתגבר, ובורסו שלנו מהבית טיפה וכו'. אמר להם, וזה נוצא להתמקד, צאו וראו איזה דרך תשעה שידבק באדם. רבי אליעזר אומר, עין טובה. רבי יהושע אומר, חבר טוב. רבי יוסי אומר, שכן טוב. רבי שמעון אומר, הרואה את הנולד. רבי אלעזר אומר, לב טוב. אמר להם, רואה אני דברי אלעזר בן ערך, מכלל מדבר מהזה שבכלל דבריו דבריכם. אז שימו לב שהנקודה היא שלנו ככה, יש לנו מי שדבר חבר טוב ושכן טוב, זה במערכת בין אישית. הרואה את הנולד זה איזושהי תכונה אצל האדם שיכול לראות צפות בין קדימה. אבל במערכת המידות יש לנו 2, עין טובה ולב טוב. ומה שקורה פה, שרבי יוחנן בן זכאי נותן ללב טוב את הקרדיט על הכל. אבל זה לא שהוא מאמת לב טוב מול עין טובה. אלא לב טוב הוא יותר גדול מכולם. זאת אומרת, הוא כולל את כל הדברים כולם. גם אם יש לך, אתה יודע, לפתח את שרי חברות טובה ושכנות טובה ורואה את הנה, הכל כלול בלב הטוב. השאלה הגדולה, מה באמת ההבדל הדק? קודם כל בין עין טובה, במידת העין הטובה, ללב טוב. למה העין טובה היא עוד דבר, אבל לב טוב, באמת משהו הרבה יותר מקיף וכולל. אז הפרטנורה במקום אומר כך, עין טובה מסתפק במה שיש לו, ואינו מבקש דברים יתרים, ואינו מקנה כשרואה שיש לחבריו יותר ממנו. אז העין טובה זה מידת ההסתפקות. לב טוב, אומר הברטנורה, לפי שהלב הוא המניע לכל שאר הכוחות, והוא המקור שממנו נובעים כל הפעולות, ואף על פי שיש לפעולות איברים מיוחדים. מכל מקום, הכוח המעורר לכל התנועות הוא בלב. לפיכך אמר רבי אלעזר, לב טוב. בפני זה אמר רבן יוחנן בן זכאי, הוא אני דברי רבי אלעזר, את אלעזר בן ערך ודבריכם. זאת אומרת, לפי עובד, הרבי עובדה מברטנורה, עין טובה זה מידה. זה מידה. שאתה משהו הסתפקות במה שיש לו, והוא לא מקנה באחרים, הוא לא מסתכל מה שיש לו אחרים. לב טוב זה בכלל לא מקביל לעין טובה, אלא זה משהו אחר לגמרי. הכוח המניע הכללי של האדם הוא רק לפעול פעולות טובות. ולכן, כל כולו רק עושה טוב בעולם. אז אתה שואל את השאלה, איך אדם מצליח להגיע למקום שכל מה שהוא יוצא וכל המניע שלו רק יהיה טוב? מין שוב, איזו מין תביעה אישית מאוד מאוד פשוטה. מהו התהליך לזה? איך בונים? איך אדם יוצא לעצמו שהכוח המניע שלו יוביל אותו תמיד רק לדברים טובים? אני הייתי רוצה, מי שאתה מפרט באמת עובד על זה, זה המהר"ל. אז בואו תראו כמה שלבים מאוד מעניינים במהר"ל. אחד, המהר"ל אומר בנתיבות עולם, למהר"ל יש נתיב עין טוב ויש לו נתיב לב טוב. אז בואו נתחיל מעין טוב. ושם הוא עושה את ההשוואה, מקור שלוש. וההפרש שבין לב טוב ובין עין טוב. כי לב טוב הוא נקרא כאשר הוא חפץ הוציא טוב אל אחר. ולב רע נקרא כאשר אינו רוצה להוציא טוב אל אחר. ועין טוב נקרא כאשר הוא רוצה וחפץ שיחברו בשלמות ובטוב. ועבר זה עין רע נקרא כשאינו צר בשל חברו. בפני כך אמר טוב עין הוא יבורך. כי העין מדרכו שיהיה צר, ואינו חפץ בשלמות, לכך הוא רחוק מן הברכה. וזה שנותן בעין טובה, מורה שהוא דבק בברכה יתרה, אם לא כן, הוא לא נותן בטוב עין. זה פה הגדרה מאוד מאוד מעניינת, והיית רוצה לדבר בהגדרה הזאת, תדבק, ובואו נפתח אותה שנייה אחת. בואו נתחיל מעין הטובה. מה זה עין טובה וזה עין רעה? עין רעה זה אדם שצר לו שלחברו יש משהו. הוא מקנה בחברו, ולכן תמיד הוא מסתכל מה יש לו שני, ותמיד זה מפריע לו, כי יש בו איזושהי מידת קנאה מסוימת. ההפך מזה, זוהי עין הטובה. לכן עין טוב, הוא רוצה וחפץ שיהיה בחברו בשלמות ובטוב. זאת אומרת, אין פה שום עניין של עשייה אקטיבית שלו כלפי החבר. הוא לא עזר לחבר לו שום דבר. כל מה שהוא עשה שהמבט שלו כלפי החבר היה, נקרא לזה בברית של היום, מבט מפרגן, מבט מעריך, מבט מכבד. עכשיו, ודאי שאם החבר תרם ספר תורה לבית כנסת, אז ודאי שיש לו מבט מכבד ומעריך. חבר שלו עושה דברים חשובים, ודאי. שאלה מה קורה כשהחבר הוא לא עושה כזה דבר. מה הוא באמת אז ה... עכשיו שלרבי נחמן יש בליקוטים איזה דבר מאוד מאוד ידוע, כן? ליקוטים ראש בבית, עושים את זה כבר שירים והכל, אבל יש איזה נקודה שהוא באמת לקח את העין הטובה למקום המיוחד, באמת אולי הכי קיצוני כדרכו של רבי נחמן, ואומר במקור ארבע דע, כי צריך לדון את כל האדם לכף זכות. כל אדם מגב זכות. מה זה כל אחד? אפילו מישהו רשע גמור. זאת אומרת, אתה יודע שאדם הוא רשע גמור, גנב. צריך לחפש אותו פה איזה דבר טוב. אולי הגנב הזה, ממה שהוא גנב בלילה, הפריש מעשר לצדקה. אז אני לא נכנס כרגע בכלל הלכתית מה הדינו של המעשר הזה, אבל לפחות הלב הטוב שלו רצה לתרום מעשר מהגניבה. אולי הוא גם יתפלל בלילה שגניבה תצליח, אני יודע, רץ לכותל, לשים פתק שביקש שגניבה תצליח לו. כמו שחקן כדורגל אז בדרבי שעשה בשבת לכותל, שידחוף פתקה, שנצליח בדרבי. אני לא יודע מה זה נגמר שם בסוף, אבל זה כבר סיפור אחר. כן? אז גם פה אומר רבי נחמן, משהו, תחפש לו משהו טוב, שבאותו המעט אינו רשע, הוא מכבד את אמא שלו, הוא עובר, הוא לוקח, מעביר זקנה את הכביש, לא יודע, משהו קטן, טוב. ועל ידי זה שמוצא בו מעט טוב, ודן אותו לקו זכות, על ידי זה מעלה אותו באמת לקו זכות, ויוכל לשיבו בתשובה. וזה בחינת ועוד מעט ואין רשע, והתבונת על מקומו ואיננו. זאת אומרת, איזה דרש חסידים מדהים לפסוק. ועוד מעט, מה זה המעט? המעט הטוב, שאתה מתמקד בו, מה זה יגרום? ואין רשע. אתה תתמקד בטוב שלו, הוא לא יהיה אין רשע. והתבוננת על מקומו, ואיננו. מי איננו? הרשע איננו. מעכשיו יש לך פתאום צדיק. הרשע הגדול, רק אתה מסתכל בטוב שלו, המעט. כבר הצדיק. היינו שהפסוק מזהיר לדון את הכל לגב זכות. ואף על פי שאתה רואה שהוא רשע גמור, על פי כן אתה צריך לחפש ולבקש בו מעט טוב, ששם אינו רשע, וזהו, ועוד מעט, ואין רשע. אתה צריך לבקש בו עוד מעט טוב, שיש בו עדיין שם אינו רשע, כי אף על פי שהוא רשע, איך אפשר שאין בו מעט טוב עדיין? תמיד לכל אדם נשאר משהו. כי איך אפשר שלא עשה איזה מצווה, או דבר טוב מימיו, משהו, למרות שהוא רשע גמור. ועדי זה שאתה מוצא בו עוד מעט טוב שם אינו רשע, ואתה דן אותו גב זכות, ועדי זה אתה מעלה אותו באמת מגב חובה לגב זכות. היום, בשפעם ראשונה קראתי את זה לפני שנים רבות, לא ככה הכרתי את רבי נחמן, כמו שצריך. אמרתי, וואלה, זה ידוע בפסיכולוגיה, שכל אדם שאתה, לפעמים רק לגיב אותו, זה מה שקורה. אם אתה מכניס לאדם שהוא, כולנו עכשיו על מישהו שהוא צדיק, הוא בסוף יהיה צדיק. זה דבר ידוע מאוד. עם החינוך, כשאמרים לילד, הילד רע, הוא בסוף אומר להיות הילד רע. אנחנו מעצבים את האנשים מוועדות. והלכתי לחברי, אחד מגדולי מורי החסידות בארץ, נדב קפלון, ואמרתי לו, אולי זה עובד בפסיכולוגיה. מסתכל עליי ככה במבט, מרחם כזה על אחד שלא מבין כלום בחסידות. ואמר לי, רבי נחמן זה הכל מיסטיקה, אין שם פסיכולוגיה, זה הוא מאמין שאתה מסתכל, זה משנה מה דברים בערכות בעולם, זה הופך את האדם. אז אני לא מתחרר עם רבי נחמן, אבל זה דוגמה קלאסית של עין טובה. זאת אומרת, אם מסכם שנייה עין טובה, עין טובה זה אדם שרואה את הטוב אצל חברו, לא עושה שום דבר מעשי, הוא רואה את הטוב אצל חברו. עכשיו, גם אם השיא, המבחן הגדול של בעל עין הטובה, שגם אם אדם ממולו הוא רשע, הוא יחפש לו את הטיפס הקטן שאפשר למצוא את הטוב, ויתמקד שם ויגיד, הנה תראו, נכון שאתם יודעים וכולם אומרים, אבל יש לו משהו טוב. כן.
זה פסוק מפורש, זה לא חידוש של רבי. כן. כתוב איתם חטאים ולא חוטאים, הגמרא אומרת, פשטות, כאילו, אפילו עלי בדיל חטא.
טוב. קודם כל, אז קודם כל ככה,
אולי אנחנו מגיעים לזה.
רגע, שני דברים. קודם כל, ראית את הפעם את עזוב את הדרשה של בוריה. בפשט, ראית את הניקוד של המילה חטאים בפרק קפד? זה פתח וקמץ, נקודה, זה בדיוק נגזרת בעלי מלאכה. זה הניקוד של ספן וספר ונגר, זאת אומרת חטא, לפי הניקוד, זה אדם שעיסוקו בעיקר בחטאים. זה לא יטעמו חטאים, מה שהיא אמרה, לא יטעמו חטאים. אז זה דרש ולא פשט של הפסוק. שתי אחת. אז אחרי זה לא פסוק מפורש, זה מדרש מפורש של בוריה. בוא נתחיל מזה. דבר שני, מה היא מתכוונת? לא אמרה שזה, היא אמרה שיחזרו בתשובה, תתפלל להם שיחזרו בתשובה. רבי נחמן לא אמרה תתפלל שיחזרו בתשובה, תחפש מה שטוב אצלם. זה אמירה יותר קיצונית אפילו.
הרב, אבל מה שתאום הסבר, אני לפחות לא הבנתי, איך על ידי זה אני מעלה אותו באמת מכת חובה לכס?
זה גם אני לא הבנתי, זה מה שסיפרתי, לכן אמרתי, זה רבי נחמן לא...
הבנתי מה הרב לא הבין, לא הבנתי מה עכשיו הוא אומר.
עכשיו, הנקודה היא, באמת, של רבי נחמן, שיש כל מיני הקשרים שאנחנו לא יכולים להסביר אותם רציונלית. אני ניסיתי את הרציונליזציה ולהסביר.
אני עשיתי כאן, אני אחזק את השאלה, אני עשיתי פה את המעשה הטוב.
נכון.
ודעני אותו לכל זכות. הוא בעצם...
אתה אפילו לא עשית מעשה טוב, אתה עשית ראייה טובה.
ראייה טוב.
ובאותו רגע שינית העולם שלהם.
לא.
בכלל, כמובן.
אבל אתה רוצה בו משהו טוב, משהו אמיתי, בוא.
כן, לא, אבל זה משנה אותו.
בסדר, אבל עכשיו דנים אותו גם למעלה, לקו זכות.
לא, הוא עצמו יתחיל להשתנות בעקבות הראייה הזאת. זה מה שקודם פה, רבי נחמן. שאיך זה עובד? אין, אצל רבי נחמן אין להסבר, זה בבחינת. באמת, יכול להיות שזה בדיוק נקודה. זאת אומרת, מה יש לנו לחשוב, ככה זה מאוד מגשימה את עצמו, או מקובל. אם נחזור למהר"ל מקור שלוש, אז זה היה עין טובה. לעומת עין טובה שלא עשה פעולה אקטיבית, אלא רק לימד עצמו להסתכל טוב על השני, אפילו אם הוא רשע גמור, בעלב טוב הוא מוקדם מצוין, הוא חפץ להוציא טוב אל אחר, ולב רע אינו רוצה להוציא. זאת אומרת, פה כבר מדובר על פעולה אקטיבית, לב רע רואה שהשני זקוק לעזרה, לא עוזר, ולב טוב עוזר, מוציא את זה. אז לכאורה פה, אם היינו נשארים במקום הזה אצל המהר"ל, אז אני חושב שהתשובה היא נורא פשוטה, אנחנו נגמור פה אפילו את השיעור. לכאורה, הנה המהר"ל פתר לנו, לב טוב, עין טובה זה מבט, לא צריך שום דבר אקטיבי, לב טוב, תן. אבל המהר"ל מסבך אותנו במקום אחר. כשהוא נותן את פירושו למשנה שדנו בה ממסכת אבות, בספרו דרך חיים, שזה הפירוש למסכת אבות, אומר שם במקור חמש כך, ואמר רבי אלעזר בן ערך לב טוב, כאשר האדם בא לב טוב בו נכלל הכל, שימו לב שגומל חסד לאחר בכל הטובות שזכו הראשונים, הכל נכלל בזה, כי הוא גם הרי רואה את הנולד, נכון? אם זה כלול, אז הוא לא רק יודע להיות חבר טוב, הוא ודאי בעל עין טובה, נכון? אם הוא לב טוב, אז הוא ודאי עין טובה. אבל הוא גם יהיה חבר טוב, וגם יהיה שכן טוב, אבל הוא גם יהיה רואה את הנולד, כי זה כולל את הכל. איך? שימו לב שהוא רואה את הנולד, כי לפעמים כאשר הוא דואג בשביל הפסד, מונע עצמו מן הטוב. כי מאחר שהטוב הוא רק בשביל הנולד, ואולי יצר גם כן אותו אדם, אם יש לו הפסד לא יעשה הטוב, כי בזה באולי יצר גם כן, והוא דבר ספק, וזה שדואג על ההפסד שלו, הוא בוודאי, ואין ספק, מוציא מן הוודאי. אבל מישהו בעל לב טוב אינו מוצא מונע עצמו משום חסד, אף אם יש לו מזה הפסד מה? הבנתם? מה עכשיו, מה זה הגדר של לב טוב? למה זה כולל את הרואה את הנולד? ואתם תחליטו שלא. אדם רגיל, בא שכן, חבר, אומר תעזור לי. מתי אני אעזור לו? כשיש לי את האפשרות לעזור. זאת אומרת, מי שיבוא אליי ויגיד אני 10,000 שקל ואין לי, אז אין לי איך לעזור לו. מקסימום מוכן להיות ערב לו בהלוואה, אבל אין לי. דבר שני, אז לכן דבר כלל ראשון, אדם עוזר לשני כשיש לו במה לעזור. אבל יש עוד דבר, אם השני מבקש ממני עזרה, שאני חושש שאולי היא לא לטובתי. יש סיפור ידוע, אני לא יודע, אדם מדבר, אני מספר את זה לאבא שלו, שמישהו היה לו חנות, ומישהו למוצרי בית, ומישהו ראה שהולך לו נורא טוב, אז הקים חנות לידו. והם תמיד אמרו, איך אתה שותק? הוא אומר, הוא רוצה שיבנה. חנות של החנות ממנו, אותו חנות מתחרה בו. יום אחד הבן הזה בא, והוא רואה את אביו הצדיק, עוזר לשני לארגן את החלון ראווה. אז הוא אומר לו, מה אתה עושה שם? הוא אומר לו, ראיתי שהוא הסתבך. ראיתי שהוא לא יצא לסדר, אמרתי, אתה זקוק לזה, אני אבוא לעזור לך. אבל הוא אומר לו, אתה לא מבין אבא שעם החלון ראווה שלו, יהיה מסודר מוצלח, הרי זה יפגע בפרנסה שלך. אמר אותו אחד, פרנסה משמיים. מה שצריך להרוויח, אני מרוויח. הוא צריך עזרה, צריך גם לעזור, שני דברים שונים. מה שאומרים, זה צווי דינים, שני דינים שונים. קודם כל עוזרים למי שצריך, ומה שצריך פרנס זה לקבל משמיים. זה קורה אותו. המהר"ל זה לב טוב, זאת אומרת לב טוב, כמו שאמרנו קודם, שעין טובה לא נבחנת שאני מסתכל לצדיק ואני מהלל אותו, אלא עין טובה נבחנת שאני רואה רשע ואני מחפש את המעט טוב שיש בו. לב טוב זה לא אחד שאמרו לך, בוא תעזור לי ואתה מרים לו ועוזר לו ואת חושבת את עצמך אתה בעל לב טוב. לא, לא, זה לא חוכמה גדולה. לב טוב זה אדם שבקש עזרה, או שאתה חושב שצריך לעזור לו, ואתה משהו עד כרגע עוזר לו עלול, בספק אולי לפגוע בך, לגרום לך הפסד. ואתה אומר לו, אני רואה את הנולד. יכול להיות שכרגע בניגלה זה עלול לגרום הפסד, אבל אני רואה את הנולד שאני קודם כל צריך לעזור, ואני אעזור. מה שזה יגרום, אני לא יודע, אני מקבל לטוב, אני אדם אופטימיסט. זה מה שאומר פה. וזה שדואג על ההפסד הוא ודאי, ואין ספק מוציא מדי ודאי. ומישהו בעל טוב אינו מונע עצמו משום חסד, אף אם יש לו מזה הפסד מה. מה זה? איך זה עובד? אני אכניס לי פה עוד נקודה אחת, פרמטר, ואז אני אתחיל לסגור את החוטים, יש לה כבר מאוחרת. שאלה נורא מעניינת. הסיפור שקראנו, מסכת שבת, מופיע, חידון, מופיע בנתיבות עולם אצל המהר"ל, בתוך אחד הסיפורים. באיזה נתיב הוא ישים אותו? בנתיב עין טובה או בנתיב לב טוב? עין טובה, נכון? שמע עין טובה, כן, שהוא אמר לו, אין לי, והוא חיפש את הקצת טוב, הוא רשע גמור. מה, הבנתי שלא שאלת לא נותן לי, אז הוא חיפש את הקצת טוב. להגיד, הפתעת כולם.
זה בלב
טוב. עכשיו, השאלה, אולי יש פואנטה אחרת בסיפור. שעליה עולה המהר"ל שלא שמנו לב שקראנו אותה. וזה מהפך את כל החשיבה. לכן תבינו איך המהר"ל קרא את הסיפור. עשינו דבר נורא מעניין. כשהוא אומר לו, בשעה שאמרת לך כך וכך במחש תעני, אז הוא אומר לו איזה דבר שנראה זוי לגמרי. כן, מוזכר בידי אחרים, מוחקר בידי אחרים, אינה מוסרות. ובסוף הוא אומר לו, מה אתה אומר על כל הנכסים? שם הקדשת אותם לשם שמיים. אז אנחנו, היינו אמרנו, טוב, זה בעל עין טובה, הוא רצה ללמד עליו זכות, למרות שזה לא רואה כל כך, לא רציונלי, נכון? מה ידבר בסוף? שזה האמת. בסוף מתברר שהוא צדק. מה אומר לו העבודה? כך היה. זאת אומרת, שיכול להיות שכל הפואנטה של הסיפור במסכת שבת הוא בכלל לא לימוד של עין טובה, אלא יש פה בכלל מסר מוסר השכל אחר לגמרי. דע לך שבחיים המציאות לפעמים הרבה יותר מופתיעה מכל הדמיונות של הוליווד. ויכול להיות שפעמים אתה נמצא, שהכל נמצא במשהו טוב, ופתאום זכית, פתאום מישהו כזה יגיד לך, זכית במיליון דולר, יש את דודה נפטרה ואין לו שעודת עליה, אז כולנו, אין לנו בעיה. אבל לפעמים כשאתה עומד מול מישהו שנראה לך שהוא רשע, והוא עושה לך את הכל המוות וזה זאת, אולי המציאות שאומר רק ככה היא הפוכה לגמרי, באמת אתה יודע את המציאות האמיתית שלו, היית אומר לו, בסויין, אין שום בעיה. אלא אנחנו לא מנוסים, אין לנו חשיבה לראות דברים מורכבים מעבר לבינה הגלויה מול עינינו. ולכן הגדולה של אותו פועל שהוא ראה דברים או שחשד במרכאות חשד חיובי בדברים שלא נראים הגיוניים בזה הרגע, אבל אולי הם יכולים להיות, ולכן הוא גם לא בא לטענות. מה בסוף מתברר? שהוא צדק. שהוא ראה את הנולד. זה ראה את הנולד. ולכן, תראו מה אומר המהר"ל בנתיב לב טוב. במקור שש. הוא בעל עמידה של לב טוב. כאשר ישו לב טוב, ראוי לרוח הקודש. כמו שאמרו במדרש, ורעך ושמח בליבו, אמר רבי שמעון בר יוחאי, הלב ששמח בגדולת אחיו, ילבש אורים ותומים עד כאן. זאת אומרת, אני מזכיר, המדרש אומר שבתנחומה, רק שנבין, כאשר משה במצוקה, לא יכול לדבר, כבד פה וכבד לשון, מה אומר הקדוש ברוך הוא? שיני אהרון אחיך הלוי, גם הוא דבר דבר. ועכשיו, מה הבעיה? שיכול להיות שאח הגדול הזה ישלח ויראה בצרות עין גדולה מאוד את כל העניין של ה... של מה? אני צריך לעזור לאח שלי הצעיר? מה? לא אני המנהיג, מה פתאום הוא נכנס לעניינים האלה? אומר לו הקדוש ברוך הוא ורעך ושמח בליבו. זאת אומרת, לא רק שאין לו שום צרות עין חז ושלום כלפיך, אלא נהפוך הוא, יש לו שמחה גדולה, והוא ישמח מאוד לשתף פעולה ולעזור לך בכל צורה שאפשרית שצריך בתפקיד. אומר רבי שמעון בר יוחאי, בזכות זה הלב ששמח בגדולת אחיו, ילבש אורים ותומים. מה הקשר? למה הוא זכה באורים והתומים בזכות השמחת הלב? אומר המהר"ל, וירצה בזה, כי מישהו בעל לב רע אינו שמח בגדולה שיש לאחר. בפרט כשהוא גדול בשנים, אינו ראוי שיהיה להם שורר רוח קודש, אלא ידי שלמות הלב, כי הלב רואה ברוח הקודש, ולא זכה אהרון לאורים ותומים שיש שורר עליו ברוח הקודש, על ידי שלמות הלב כשיש לו לב טוב. כאשר אדם יש לו לב טוב, והוא עושה את כל הדברים מתוך ראייה שיש דברים מעבר לשאלות של האגו האישי, של האינטריגות, של המבט הגלוי, אלא מסתכל באמת על איזה שמבטים הרבה יותר גבוהים, וזה אהרון, שבכלל החשבון, אח שלי קטן, זה בכלל לא חשבון. אם הוא יכול, או אמור להוציא את המצרים מצרים, אני הראשון שרץ ומתגייס, ואנחנו נעשה את זה. איזה ראייה זה? איזה ראייה אתה נולד? אז יש לו רוח הקודש כבר צינור טבעי. לכן מה הוא מקבל בתור השלמת הצינור הטבעי? את האורים והתומים, שזה דרך לקבל מסרים אלוקיים. יוצא מכאן שזה בדיוק הלב טוב, לכן הסיפור במסכת שבת הוא לב טוב, כי הוא מסוגל לראות דברים מעבר למצוקה האישית, לתחושות האישיות, כי אצלנו היכולת הרבה פעמים להסתכל על הדברים, מושפע מהתחושה שלנו. כרגע זה מפריע לי, זה כואב לי, זה לא נחמד לי, זה לא נעים לי, זה פוגע בי, זה לא נותן לי מספיק ביטוי, אני האגו שלי לא מתפתח, וכולי וכולי וכולי. ואז אנחנו לא שמים לב עד כמה זה משפיע על החשיבה, על הניתוח, על המבט. אנחנו בטוחים שאנחנו נורא חכמים ונורא סופיסטיקייטד ומסבירים את הכל, אבל למעשה אנחנו מסבירים רציונלית את מה שנוח לנו מבחינת היצרים. לב טוב זה אדם שמסוגל להתגבר על כל השיקולים, לנקוד את עצמו ניקוי מוחלט, מבט רק אידיאלי לגמרי. איך אני תומך עוזר למעשה הנכון והטוב בשעה הזאת, גם אם ברובד הנגלה והאישי יכול להיות שזה כרגע לא נוח לי, לא מתאים לי, אולי גם אולי עלול לגרום לי כרגע מצוקה או בעיה מסוימת, אני כרגע חושב שלב אחד במעלה, מדרגה אחת יותר גבוהה. והמדרגה הזאת, היא נקראת, אומר המהר"ל, לב טוב, וזה מדרגה שכבר מחוברת לרוח הקודש. ולכן תראו הדבר המדהים, מסביר המהר"ל בפירושו שם, במקור שבע, מחבר את זה מדהים לתכונה של רבי אלעזר בן ערך. אומר בפירושו שם לאבות, ורבי אלעזר בן ערך אמר לב טוב, פירוש שירגיל האדם עצמו שיהיה בעל לב טוב, לפי שהוא שורש אדם, כי הלב הוא שורש אדם, שמלו כל הכוחות, עם כוחות הנפש, עם כוחות הגוף, שהלב על ידו התבונה ועל ידו החיים בא לכלל האיברים, כי הלב שורש לכוחות הנפשיות, הן, לכוחות הגוף, לכולם, הלב אותך בשורש, לכן פה נצור שנייה אחת, שימו רק אצבע שם, זה מחבר אותנו עם הברטנורה בהתחלה. מי שמחנך את עצמו ולמד את עצמו לחשיבה מעל העניינים האישיים, לחשיבה אידיאלית, איך אני עוזר, תורם, פועל, עושה מעבר כרגע לחשיבה הקטנה האישית, מרגיל את כל איבריו, את כל הכוחותיו לפעול רק לטוב, בצורה כוללת. זה החינוך הבסיסי, ברגע שתרגיל את עצמך לחשוב מעל, כולך תמיד תעבוד ותעשה את הטוב, ממש בחיבור הזה של רוח הקודש, מבט יותר עליון. אבל, תחזרו בבקשה, למטה, אמצע מקור שבע, הוא כבר התבאר למעלה, כי מידת רבי אלעזר מהי? כמעיין המתגבר. איך זה קשור? שהמעיין יש לו שורש ומקור נובע, ולכך אמר רבי אלעזר לב טוב. כי בוודאי הלב הוא השורש בהתחלה לכל אדם, והכל מתפשט ממנו כמו שמתפשט המעיין, שהוא מתגבר ועולה מן המקור בשורש שיש לו. כאשר אדם מחנך את עצמו לפעול מעבר לאינטרסים האישיים הצרים, ורואה את האידיאל, את התרומה, את הצורך, את האתגר, את הנתינה, את הכל מעבר למבט הארצי, העכשווי, אלא במבט גבוה, באותו רגע, כמו שאמרנו, למעשה פותח צינור, הוא למעשה מתחבר למדרגה באמת רוחנית, אלוקית גבוהה, שנקראת רוח הקודש. באותו רגע, הוא התחבר לצינור. הצינור מתחיל לפעול בו, ולכן ברגע שמחובר למערכות אלוקיות, הוא מתחיל להיות כמעיין הנובע. והרעיונות והיצירתיות רק פועלים עוד ועוד ועוד, כי באמת הדברים האלה פועלים כיוון שכל הזמן נוזרמים אליו דרך רוח הקודש שהוא התחבר אליהם. לכן זה אכן רבי אלעזר בן ערך שדיבר על לב טוב, הוא מעיין המתגבר, כי מי שיש לו לב טוב, הלב זה לא רק למעשה מסוים, אלא אני אפילו מבוע של מעיין הנובע של מעשים טובים, של תרומה טובה, לא כל הדרך. זה הלב הטוב. נביאה ככה התחילה עם ההגדרות, חברה את זה לאורי זל. אני חושב שלהרחיב מעבר למה שכבר לוי אמרה על אורי, זה באמת אולי מיותר. כל מי שיושב פה הכיר אותו אישית, והדברים הם מעבר, כל מה שנגיד, אני מפחד שנגמד. אני חושב שנגיד אולי, אני ככה חשבתי על עצמי, שלקחתי לב טוב למסר הרבה יותר מקיף בנקודה. אנחנו עומדים על סף השנה. סף שנה, יש בדבר קצת עצוב, מאוד לא פשוט. כי יש משפט של חז"ל שנורא נורא קשה ברגע כזה. נורא נורא קשה. למה נבחר השנה? כי אחרי שנה מה קורה? עתיד באמת להשתכח מן הלב. אני חושב שמה שכולנו שותפים פה, אף אחד לא רוצה לשכוח את הדברים. אבל חז"ל אומר, איך אנחנו יוצאים מזה? אני חושב שהלב טוב, זה בדיוק הנקודה. יש, כשמסתכלים על אורי, צריכים להסתכל בשתי רמות. את אורי האיש, האדם, אדם, כל אחד מאיתנו בן אדם. יש את אורי של הלב הטוב. הלב הטוב של אורי, שלא צריך פה להרחיב, שבאמת היה דברים, כל העניין הזה של הפרואקטיביות, לחשוב תמיד קדימה, לחשוב תמיד במה עושים, באיך הוא עושה. מין חשיבה, שראינו את היצירתיות פה, חברים ראו את זה לאורך כל הדרך, יצרו דברים שהם עברו מעבר לרמה של אורי האיש, ועברו להתחבר לדברים נצחיים. שהיינו השנה במצמאות, נכון שזה אולי באמת דוגמה הכי קטנה. את העמדה הזאת פה למטה המשיכה לפעול, הבנו שהעמדה היא עברה את אורי האיש. הוא בא, חיבר אותה לנצח, הוא הלך לבית עולמו, אבל הדברים ממשיכים לפעול. המת עתיד להשתכח מן הלב, אבל הפעולות הגדולות של אורי לעולם לא ישכחו, הם הפוך, הם נצחיות, הם יישארו תמיד. והתפקיד שלנו תמיד לעורר ולהרים אותם ולהזכיר אותם, כי זה באמת החיות האמיתית של האדם. תחשבו פעם, כמה אנשים כל יום מזכירים את רש"י? להזכיר עם רש"י נפטר לפני כ-1,000 שנים. הוא חי הרבה יותר מאשר רוב האנשים בעולם, כי לא כך הרבה אנשים מזכירים כל אחד מאיתנו, כמו שמזכירים את רש"י. וזה בדיוק מה שהלב הטוב. כשאדם יש לו לב טוב, שהוא מתגבר, רואה דברים, עושה דברים שמעבר לצד דווקא האגוצנטרי האישי, אלא דווקא בדברים העילאיים הגדולים, הוא מחבר את הדברים האלה לנצח. הוא יכול ללכת, אבל הנצח נשאר תמיד עם המעשים שלו, והם יישארו איתנו לעולם, לא אחרי עוד בית חודש, כל מות שנים, שנים רבות בזד השם, אבל השם נזכור אותם תמיד בדברים ששמחים, בשמחות, בשורות טובות, שבוע טוב.